דניאל, עכשיו שאלה. שאלה, האם אתה יודע שמדענים בדקו ומצאו מה הדבר היחיד שעוצר את הנשירה? יודע?
נו, מה?
בני היקר, רק הרצפה עוצרת את הנשירה.
יופי, אבא. מצחיק.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
מאז ומתמיד, שיער, או יותר נכון, היעדרו, היה חלק אינטגרלי מהפולקלור של הבית. אני אפילו זוכר בילדות מופע סטנדאפ של נאור ציון בבית יד לבנים ברמת השרון.
נראה לי חתול שחור אותך, החתול מביא את היריקה.
הלכתי עם אבא שלי, שהסתובב אז כמו לא מעט קרחים באותה התקופה, עם תספורת בן גוריון.
מה זה, אתה נראה לי כמה איזה קרחת יש לך, איזה כמה מפרצים יש לך, נראה לי הכינים משחקות ים יבשה. קהל קשה, קהל מבוגרים, קהל ועדי עובדים.
אצלי, ההקרחה החלה בסוף התיכון, תחילת הצבא. במשך כשנה עוד לקחתי תרופה שבאמת בלמה את הנשירה, אבל אז קראתי מחקרים ראשונים על תופעות הלוואי.
תכשיר זה עלול לגרום להתנפחות האשך, להקטנת הפין ולצמיחה מואצת של שערות באף. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
אז תרופה לא, אבל מה לגבי השתלה? בחודשים האחרונים, לא מעט חברים, מכרים וקולגות מעולם הספורט פתחו רכבת אווירית לטורקיה וחזרו משוזרעים ומאושרים.
אז אני שמוליק לוי, כולם מכירים אותי בתור שחקן בית"ר ירושלים לשעבר, בתור קפטן הקבוצה, הייתי גם שחקן נבחרת ישראל תקופה לא קצרה. כיום אני עוסק באינטרנט, יש לי אתרי אינטרנט שמתמחים בלוטו אונליין, וגם מתעסק בנדלן בחול. זה פחות או יותר ממש בקיצור קצת על עצמי.
תשמע, חשבתי על זה קודם, כהכנה לתוכנית. חתיכת מתנה סידרת על עצמך ליום הולדת 50.
אתה חושב שזה היה במקרה? אני חשבתי על זה. אני חשבתי על מתנה ראויה שאני יכול להעניק לעצמי, כי בסופו של דבר אני מרגיש שיש לי הכל. וזה אחד הדברים שישב לי בראש, תרתי משמע, כמה שנים, וקיבלתי את המתנה הזאת ביום הולדת של 50, כבר הייתי עם בלורית. אז זה היה מדהים.
יושב באתונה, אח שלך פה, רגל על רגל, כוסית אוזו, אמצע היום, פתאום שמוליק לוי, האיש, אני הייתי קורא לו בתוכנית שלי, ברוס וויליס
נכון,
הישראלי,
נכון.
מגיע עם רמה. אני חשבתי שאני שיקור.
תדע לך שהברוס וויליס מלווה אותי כבר הרבה זמן, אנשים מזכירים לי, עשיתם לי את ההשוואה על המסך, איך שאני נראה ואיך שברוס וויליס, ואני העליתי את זה ברשתות, באינסטגרם, בכל מקום, בגאווה גדולה, כי להיות דומה לברוס וויליס זה גאווה, אבל ישב לי בראש משהו אחר לגמרי. ישב לי איך הייתי רוצה לראות את עצמי, תמיד אני מראה את ההשוואה לבין מה שאני נראה עכשיו, לבין ברוס וויליס שהייתי, וזה עולם אחר.
אבל שמוליק, שמע, היית ונשארת חתיך, וגם לא היית מהמסתירים, לא הלוואה וחיסכון, לא הייתה לך תקופת אהוד אולמרט כזאת של זה, ובכל זאת עברת שזרוע, תסביר למה.
אז קודם כל, אני חושב שההשתלה או המהלך הזה הוא דווקא כדי שאנשים יראו אותך עם בלורית, אני חושב שזה משהו שיותר בהרגשה העצמית שלך, מה אתה רוצה. בעיניך אולי נראיתי טוב, בעיניי חשבתי שאני יכול לראות יותר טוב. אני לא אומר שזה הפריע לי. בחיי היום הרגשתי מספיק בסדר, הייתי עם ביטחון עצמי מול אחרים. לא חשבתי שזה הדבר המשמעותי, אבל אני חושב שתמיד יש מה לשפר, זה כמו שלקנות חולצה חדשה מיוחדת, למרות שיש לי 100 חולצות בארון, אז אתה מחפש עוד דבר מיוחד וחדש. כמובן, כשזה מדובר במשהו שהוא באמת משדרג, שהוא קבוע, שהוא לאורך זמן, שאתה כבר שומע שיש מספיק ניסיון ומספיק אנשים שעברו את זה ושמחים וראו תוצאות מצוינות, אז כן ישב לי בראש, ויום הולדת 50 זה היה איזשהו יעד לעשות את המסיבה המסורתית שלי. אגב, אני עושה מסיבת יום הולדת כל שנה, מטורפת עם 100-150 איש אצלי בבריכה בבית, והשנה זה הייתה הפתעה לא רק לך, לכל מי שהגיע, זה מלווה אותי בכל יום, בכל מקום שאני הולך, ועכשיו זה עם בלורית, שאני לא יודע, אי אפשר להראות לאנשים, אז לא מבינים בדיוק על מה אנחנו מדברים.
יראו את זה, אל תדאג. והזדמנות להגיד מילה טובה לטורקים, עשו גם עבודה מאוד יפה עליך. ספר על התהליך.
אז זהו, התהליך מתחיל עוד הרבה לפני בארץ. אתה שומע הרבה שעשו.
כדורגלנים אגב, בפרט.
אני לא שמעתי על הרבה כדורגלנים, אולי אני לא מספיק בעולם הזה, אני בתחום של הספורט, אבל הכדורגלים לא ממש קרובים אליי, ולא שמעתי את זה מהכיוון שלהם, שמעתי מהסביבה של החברים שלי, דווקא במושב שניים עשו לפניי, וחשבתי מה באמת מייחד אותי, מה אני רוצה, מה, כשאני הולך לטורקיה, מה אני רוצה להשיג. יש כאלה שרוצים את הרופא הכי טוב, יש כאלה שבודקים את השיטה כזאת או אחרת, אם זה השתעלה כזאת, אני פחות עניין אותי הדברים האלה. אני שמחתי על ניסיון קודם של אנשים שהיו שם, זה היה חשוב לי, חשבתי שחשוב לי הנושא של האינטימיות, של הניקיון, של היחס האישי, לקבל מהרופאים שמלווים אותי, ולשם חתרתי, קיבלתי בדיוק מה שרציתי, והרבה יותר אפילו מה שציפיתי בזמנו.
כואב?
אנחנו עכשיו מגיעים לנקודה של הניתוח, לשבע שעות שמדברים עליהם, שנכנסים ממש לחדר ניתוח, מקבלים איזשהו ווליום, מי שיודע, אני אחד שנרדם בקלות, אז עם ווליום, אז בכלל הייתי מטושטש, היו איזה 3-4 זריקות בהתחלה שקצת כאבו, ומאז ישנתי 4 שעות, התעוררתי, תהליך עצמו של הוצאת השערות, וההשתלה, ממש הדקירה של ההשתלה, כבר לא כאבה לי, כי הראש היה מורדם, וראיתי סדרה, עברו לי 7 שעות ממש בקלות, הימים שאחרי הם קצת יותר מפריעים, העיוות של הראש הוא איזה יום יומיים עם הנוזלים, והגירודים שיש, אולי זה קצת יותר מפריע, אבל אם מדברים על הכאב, וכולם מפחדים מהכאב של הניתוח, מהזריקות הראשונות, מזה צריך פחות לחשוש.
אתה יודע, אני, אבא שלי קירח, אז זה לא סיפור. לך הייתה בעיה. לאברהם יש חתיכת רעמה.
נכון, לא רק לאברהם, זה גם לאחי, סוני, וגם כל המשפחה מסביבנו. ולכן, הקושי הוא יותר גדול. אתה מוכן לזה, אני לא הייתי מוכן לזה, אני לא האמנתי, אני כשהייתי צעיר במשפחה אצלי, לא נעים לי להגיד את זה, אבל היו מצביעים על הקרחים.
צחקו עליך?
לא עליי, אני אומר שהיינו ילדים, היינו מצביעים על קרחים ברחוב, היינו אומרים, הוא קרח, זעזע, תראה את זה איך הוא נראה עם הקרחת. אגב, כשאני הייתי ילד, להיות קרח זה היה סוג של פדיחה, או מבגר מאוד. בתקופה שלנו להיות קרח זה עניין שבשגרה.
תגיד, מה הוא אמר כשהוא ראה אותך פעם ראשונה אחרי?
אבא?
כן.
קודם כל, כולם אמרו לי, טוב, עשית את זה בשביל אמא שלך, לפני אבא שלי. אבא שלי לא היה אומר לי שום דבר. כשהוא היה רואה אותי עוד קרח, הוא לא אמר לי שום דבר. אמא שלי תמיד הייתה מהירה לי. אתה נראה מבוגר. אתה חייב לעשות משהו עם זה. אמרתי, אני מרגיש מצוין, עזבי אותי, זה בסדר, הכל טוב. ואחרי שעשינו את ה... אחרי שעשיתי את הניתוח, אז יש את השלב הראשוני שרואים אותך באמת עם זיפים, וזה זה לא בדיוק שיער, אבל רואים משהו שכבר שמו בראש, לא יודעים לאן זה יוביל. אז הפעם הראשונה מחמיאים, מפרגנים, מקווים לטוב, מקווים שזה יהיה הרבה יותר טוב, וככל שהזמן עובר, רואים שהתוצאה המדהימה.
אז אמא גם אהבה?
אמא בעננים. אתה לא מבין, כאילו, אני לא האמנתי מה זה יעשה לה.
אנחנו לקראת סיום, ורציתי להגיד לך שקיבלתי הצעה מעניינת, בטלפון, מאיזו חברה כזאת. תבוא, נטוס, תטוס על חשבוננו, אירוח והכל, רק תפרגן לנו אחר כך ברשתות. האם היית ממליץ לי?
חד משמעית, כן. קודם כל צריך לבדוק טוב טוב אם אתה מתאים לזה. עושים בדיקה ורואים... מה הפוטנציאל, ואם הם מוגנים ומספיק מקצועיים, הייתי בודק את זה עם עוד חברה, כי יכול להיות שהם רוצים את היחסי ציבור, והם מעגלים פינות, אבל אם אתה בודק, אם אני אמליץ לך על איפה שאני הייתי, הם מיד יגידו לך אם אתה, אם יכולת, אם יש אפשרות לעשות את זה, ואם כן, אל תחשוב פעמיים, תלך, התהליך הוא קל, אתה נראה מדהים, שלא יהיה לך טעויות, אתה נראה מדהים עם הכרת, זה נראה שזה מתאים לך בדיוק, שאתה לא צריך, זה נראה שאתה לא צריך את זה. אני אומר לך חד משמעית, נראים הרבה יותר טוב עם.
אומרים שבגיל 50 כבר יודעים לקבל את עצמנו יותר טוב, ואתה בעצם דווקא את ההחלטה הזאת עשית סביב ה-50, אז אולי כמה מילים בנושא הזה.
קודם כל, אני בכל הזדמנות אומר שאני בן 40. אני מרגיש 40, אני מתנהג 40, אני יוצא 40, ולכן כל מה שעברתי בתהליך של 50 הוא יותר מתאים ל-40, זה אני. אז ההשלמה יכול להיות שתהיה בעוד 10 שנים ממה שאני אהיה, ולכן הרגשתי שזה זמן מצוין, ברגע שקיבלתי את ההבחנה שאני יכול לעשות, שזה ייראה טוב, לא חששתי לרגע, זה התאים לי לאופי הצעיר שאני משדר כל הזמן, והיום מי שרואה אותי לא חושב פעמיים כשאני אומר 40, ואומר וואלה, סבבה, אפילו פחות.
שמוליק לוי, אין כמוך, תודה רבה.
תודה רבה לך.
אבל אותי מעניין לשמוע גם את אלה שלא נכנעו לצו השעה. השחקן והסטנדאפיסט האגדי, טל פרידמן למשל.
שמי טל, תושב חיפה. נולדתי בחיפה לפני המון שנים. זהו, פחות או יותר.
טל פרידמן, זה כבוד עצום שבאת להתארח בפודקאסט שלי.
תודה רבה. גם אני שמח. להתחיל לדבר על הקרחת או שעוד לא?
אז נתחיל ככה. איך החלה מערכת היחסים שלך עם הקרחת?
תשמע, אצלי זה סיפור באמת שאני מספר אותו לראשונה, לפעמים בהרצאות אני מספר את זה, אבל שתדע שזה מגיל צעיר אני רוצה לעשות קרחת. למה? כי כשהייתי ילד קטן היה לי שיער מאוד ארוך, ונהניתי מזה וזה, אבל אני אספר לך על האינטראקציה שלי עם אבא שלי. אבא שלי נפצע בששת הימים, ורצתי אותו, כי נורא אהבתי חיילים וצבא וזה, בשנות ה-70 אני רואה אותו מתחיל לשים חומרים על הראש, כדי לשמור על השיער. ואני תוך כדי עם שיער נורא ארוך, וההורים שלי, בעיקר אבא שלי, נוטים כל פורים וזה, לעשות לי צמות, ולחפש אותי לבחורות, לבנות, לילדות, עם חציות מיני וזה, ואמרתי, כנראה משהו בפני אמר, אני לא אוהב את השיער הזה, כי כל פעם עושים איתו, גם הוא היה מגלח לי, ושם לי שפם, עושה, משחק עם השיער, הוא לא שם לב, הוא לא התכוון, זה מען האומנות, כאילו. ובאיזשהו שלב, ראיתי גם איך הוא נאבק, הוא הבן אדם הכי קול בעולם, היה רגוע, סביב השיער היה לו עניין, ואיך שהתגייסתי לצבא, והורדתי את השיער, כאילו הרגשתי עם זה נוח, ומאז כמובן היה שיער ארוך פה, שיער ארוך שם, אבל מרגע שהתחלתי לשחק, גלח.
אז זהו, יש איזושהי אבולוציה בהקרחה. יש את השלב כן. שאתה אומר, יש לי את האופציה, ואז יום אחד אתה אומר, אוקיי, אני כבר לא יכול לגדל. אתה זוכר איך עברת את זה? זאת אומרת, שראית את הקו מדלדל והולך ונסוג?
זה היה לפני כמה שנים. לא הרבה, לא חשבתי על זה, אבל הייתי צריך גדל שיער לאבא משתדל. ולא גדל, זה גדל, זה גדל, אתה יודע, וכזה, עלוב כזה, זה היה לפני 4 שנים, 5, ופתאום אמרתי, וואו, איזה מגעיל, זה מגעיל, זה נורא. וגם אין לי סיכוי עכשיו, אם אני ארצה גם טורקיה, אין לי סיכוי.
בגלל הזקיקים?
אני לא יודע, אני לא מבין בזה, זה לא מעניין אותי, אני אוהב.
תראה לי את התחת שלך רגע. כן? נראה אם יש פה איפה להביא.
תראה, תסתכל. נכון, מוציא מהתחת.
לפעמים.
רגע. על הגוף יש לי, על הגוף. תשמע, אני חייב להגיד לך שזה לא, זה, אני חושב על אנשים קרחים, תסתכל, אתה מכיר סביבך בערוץ, אתה מכיר קרח טיפש? אין קרח טיפש. רוב הטיפשים יש להם שיער.
זה מדעי?
לא, אבל זה נשמע טוב, נכון?
נכון, לפודקאסט הזה
במיוחד. כי תסריטאים וזה, תמיד אנשי, תמיד אתה רואה את הסריטאים גם בהוליווד שהם קרחים.
נכון. אבל חלקם גם...
ואתה יודע מה מעניין אצלך? אני ראיתי התמונת פרופיל שלך עם שפם.
נכון.
וגם יש לנו, אנחנו לא יכולים לוותר על זה, אנחנו רוצים להיות ויקינגים, אז אנחנו מגדלים תמיד זקן, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בזה.
כי אני פתאום חושב על זה, מתוקף העבודה שלך,
כן.
אתה רוב חייך היה לך שיער פשוט על המסך, פאה, נכון. בבלובה, כל נכון. הדברים האלה.
הכל היו פאות. ולא רציתי לגדל, כי זה מפריע נורא. אני גם לא אוהב שיש שיער על שיער.
בקטע של כוכב רוק אנד רול, זה סוג של אלטר אגו.
כן, אבל יש לך סולן של משוגע, יש לך מלא דוגמאות לסולנים שהם קרחים.
כל האוזי אוסבורנים של העולם בתפיסה של רוקסטר, יש גם שיער ארוך.
נכון, כי אתה מתייחס להר מטל כרפרנס, אבל אין לזה משמעות דווקא תמיד. חשבתי שקרח זה דבר נורא גברי ונורא נורא של גברים ועוצמתי וחזק ומרשים. זאת אומרת, אני תמיד התרגשתי מקרחת, לא משיער ארוך. זה היה נראה לי תמיד שהם, נגיד, גיטריסטים עושים סולו, ואז שמים עליהם מעברר, תגיד, מה, אתה אידיוט? כדי שיהיה רוח כאילו שעושה סולו.
אז בעצם לא הייתה לך התמודדות נפשית עם ההתקרחות.
לא, אבל היום אני פתאום מסתכל על זה, וקצת חושב על זה, שאולי הייתי צריך קצת לחשוב על זה, ולא חשבתי, ישר גילחתי על הזין שלי הכל. כאילו, ופתאום חשבתי אולי, אבל לפעמים ככה אני פתאום חושב, אבל בתכלס זה מרגיש לי נוח.
אבא שלי שהוא קרח פחות או יותר מהיום שהוא נולד, כבר השיער לא טרח לגדול. באמת, המון המון שנים קרח. אמר לי, אני עד היום מסתכל במראה ורואה רעמה. אני לא מרגיש קרח.
אתה יודע,
הוא רואה שיער ארוך.
זה נורא יפה מה שהוא אומר. אתה יודע, אני לפעמים רואה, ופתאום עצוב לי קצת שאני חושב על זה, דיברתי עם מודי כשהיינו בני 40, בדיוק. בדיוק 40 שלך, עשינו תוכנית יחד, ואמרתי לו אז, לפעמים אני מסתכל במראה, אני בכלל ילד בן 10, ואז אני רואה את עצמי במראה, ואני רואה איש גרמני כזה, אדום לחיים, עם קרחת, אני אומר, מי זה האיש הזה? זה לא אני ילד. עכשיו, היום אני רואה גם איש, שכבר, אתה יודע, יש בצדדים כזה, עיניים כאלה יותר מצומצום, איש שכבר יודע דברים, אבל הוא עדיין לא... לא אני המוחלט שלי, זאת אומרת, אתה תראה מה יהיה לך עוד 20 שנה.
זה הפודקאסט אבל.
כן.
אף אחד לא רוצה להיות המבוגר האחראי שמתעסק במשכנתה, לא כיף.
כן, אבל לא, אני כבר, אתה ראית, סיימתי את המשכנתה. לשמחתי. אתה יודע מה, מאז ה-40, אז אני חייב להגיד, עברתי הרבה שנים מאז ה-40, לא נעים להגיד, אני, אתה יודע, אני נולדתי בדצמבר 63.
זהו, אתה 60 תכף.
60, כן, אני תכף 60, אני... לא, אתה רואה, אני אף פעם לא הייתי, זה פעם ראשונה בחיים שלא נעים להגיד את הגיל פתאום. לא, תשמע, 60, נו.
60 זה חבילה.
זה כבר זהו.
זה אמצע החיים, עד 120.
לא אמצע החיים.
עד 120.
אל תשקר לעצמך, זה הסוף. דבר, אנחנו בסוף. עכשיו, אני מזהה אצלי כל מיני דברים, מצד אחד המון המון ניסיון והמון רוגע, המון רוגע שלא היה לי, בגיל 40, גם בגיל 50. אבל גם הרבה... מין, נקרא לזה, בגרות, אבל קצת, קצת עצבות כזאת, כי אתה יודע שזה הסוף. זאת אומרת, משהו אצלך ב-DNA כבר יודע שצריך להתחיל לסכם, צריך לעזור לאחרים, צריך, וצריך לעשות פעולות אחרונות כדי לסיים את זה.
כבד.
זה כבד, אבל זה לא, ברגע שאתה יודע את זה, זה שמח.
ישב פה בפרק שמוליק לוי הגדול.
כן.
אגדת ביתר ירושלים.
לחלוטין.
היה פאנליסט בתוכנית שלי, וקראתי לו על המסך מדי תוכנית ברוס וויליס הישראלי, כי הוא היה מגולח ראש כמוך וכמוני.
נראה מעולה.
נראה מיליון דולר. יום אחד, יושב באתונה, אני אומר לאשתי, זה שמוליק לוי, ויש לו רעמה. ואני אומר לו, שמוליק, מה קורה? עכשיו, אתה לא יכול לשאול שאלה בנסיבות האלה.
ואתה ביוון, אתה לא שותה...
אתה בפאקין יוון.
למה לא היית בטורקיה ושתית רקי? כי זה מוזר.
כנראה שהוא בא משם.
כן, כן.
אבל שמוליק עשה את זה בדיוק ביום הולדת 50, וזאת השאלה הראשונה שהייתה לי. משבר גיל ה-50. עכשיו, כשבן אדם, בכל זאת מזוהה עם משהו, הרבה מאוד זמן, אני היום, לא יודע, אין לי פרצוף לעשות את זה, נראה לי.
מה, לעשות שיער?
כן.
כמה שנים אתה קרח?
אני, עזוב, כמו אבא שלי.
מה, מגיל 16?
כן.
מה, היית מסתובב 16 עם כזה עיגול?
לא, היה לי כאילו, תקשיב, היה לי, יש נגיד איזו סדרה כזאת ששודרה בתאגיד על גלי צהל, רואים אותי שם עובר עם איזה 4.5 שערות בלונד, אבל זה כאילו דקה לפני שאמרתי, טוב, לא הלך.
אתה חייב להראות את זה.
אני אראה לך את התמונה.
לא, גם בפודקאסט, אתה חייב להראות כאז ואחר...
היה שיער שם.
כן?
כן. אבל הוא היה באמת לדקה. אני מגיל, נגיד, 19-20 כבר לא בעסק.
עכשיו דוגרי, גבר, זה הפריע לך במשהו בחיים?
אתה יודע מה מפריע לי?
מה?
שאין לי את הבחירה. הייתי רוצה שתהיה לי אפשרות לבדוק מה קורה.
כן.
וואלה, אולי יפה לי קרה עכשיו לשנתיים. אתה מבין?
זה יהיה כל כך מוזר.
זה יהיה מוזר.
אתה יודע, עדיף לעשות כבר ניתוח לשינוי מין.
יכול להיות. יכול להיות, יכול יותר קל.
כן.
אבל עכשיו נגיד, שמוליק הוא המלאך הטוב, ואתה המלאך הרע. או הפוך.
בסדר, לא אכפת להיות איזה מלאך שאתה רוצה.
מה אתה אומר? התקשרו אליי, אמרו, תבוא, תעשה מלון, בודרום, זה, רבע פנסיון, הכל עלינו, תבוא, תעשה שיער.
אתה דניאל פאקינג זילברשטיין, אתה לא יכול להיות פתאום עם איזה, עם איזה שיער של חיה על הראש, זה יהיה מוזר. אתה תראה כמו אוגר פתאום, זה יהיה נורא מוזר. זה לא, זה לא אתה. זה לא אתה. גם נורא מתאים לך, יש לך, למזלך, יש לך גולגולת יפה, יש אנשים עם גולגלות לא יפות.
כן, אין לי אוזניים גדולות, אין לי אף גדול, אני בסדר.
יש הרבה אנשים בתעשייה שאתה יודע או לא יודע, אני לא אספר לך עכשיו כי זה אסור, זה פודקאסט, כולם שומעים אותו, שעשו השתלות, שעשו, שהם לא, שהם מחקו דברים ישנים שלהם, כי הם לא רצו להיראות, כי יש להם מין גולגולת מוזרה כזאת. לך יש גולגולת של תינוק, גם לי יש גולגולת יפה, לא מפריע.
חשבת פעם לטוס לסוף שבוע ארוך בבודרום ולחזור עם קרה?
אני רוצה להגיד לך משהו. ובוא נדבר שנייה לעומק. שיער, בסופו של דבר, יש לי הרגשה שהוא מסתיר דברים. תראה, יש כל מיני סוגים של שיער. יש את הגברים שאתה מכיר את ה... זה מתחיל באלה שהם כמובן הלוואה וחיסכון, ושיש קרחת באמצע, שזה נורא מביך, והשיער מקליש, והופך להיות עלוב. ואז יש כאלה שעושים צמה וקרחת, שזה השיא.
כן,
זה ובכלל, שיא. גברים מבוגרים
שהולכים... זה כבר חילופי זוגות בפרדס חנה כפיר. נכון?
אני לא יודע, של אופנוענים כזה?
כן.
כן, כן, זה נורא. זה נורא. עכשיו, ברגע שאתה מתעקש נורא על שיער, או מתעקש בכלל על משהו, יש בזה משהו קצת נוגע ללב, לא צריך להתעקש על כלום.
יש מחקר בארצות הברית שטוען שמי שנרמל את הקרחות בטלוויזיה, זה מייקל ג'ורדן.
נפלא, זה... אבל אם אתה שואל על ג'ורדן, כן, זה נשמע כמו... הוא נראה כמו הגבר המושלם.
מידך, שמת לב שאין ברשת, חוץ מטל ברמן, וגם לא בקשת, אף מנחה קרח?
ננסה לחשוב.
דפדף, בדקתי את כולם.
בדקת, זאת אומרת, זה בדוק מה שאתה
אין,
אומר?
אין.
מנחה קרח, אבל בערוץ הספורט כולם קרחים.
נכון.
כולם עברו לערוץ הספורט.
כן.
אולי כי יש שם
בערוץ גילה. הספורט ובתאגיד זה מותר.
כן, וואלה, יפה. אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שזה שיקול. אני לא חושב שיושבים שם איזה, רגע, הוא קרח, אי אפשר להסיק
זה
אותו.
זה האבא והאימא של השיקול.
הוא קרח.
האבא והאימא של השיקול.
לא נראה לי, זה כמו שתגיד, אני יודע זה לא נראה לי, זה נשמע לי בדיוני מה שאתה אומר.
אתה רואה את קושמרו עכשיו עם קרח?
דווקא כן.
לא.
בסדר, אבל... אתה סתם נופל על קושמרו, כאילו הוא זה שצריך לעשות קרחת.
אפילו כל האסי עזר, כל הזה, אפילו כן. חיים אתגר שזרע. הלך, עשה שזרוע.
עשה שזרוע?
כן.
חיים אתגר הזה, זה מוצפן?
כן.
זה... וואלה, אני צריך להסתכל עליו מחדש.
לא, עכשיו. הוא כתב על זה, אני לא מגלה סוד
לא,
מדינה.
לא, ברור לי שאתה לא מגלה, אבל לא, יש הרבה שהם לא מגלים.
נכון.
יש, אבל תשמע, יש את הדור... אני לא אגיד שמות, אבל הדור של הזמרים של פעם, נקרא לזה...
אתה יכול להגיד דורון מזר וכאלה, היו...
כן, אבל יש לפניהם, זה הדור של לפניהם, שנות ה-70, כן.
בסדר, עכשיו.
אסור להגיד, לא, לא.
לא, אף אחד לא יודע, נו, בסדר.
לא, אבל נניח ססי, בסדר, דוגמה. אבל אתה יודע שאם... זה היה דור שאסור להיות קרח.
בטלוויזיה.
אני יכול להגיד לך מלא שמות, אבל אני חושב שלא כדאי להכניס.
בסדר.
אני אגיד לך אחרי זה, יש מלא סיפורים נורא מצחיקים עליהם. זה אנשים ששמו פאה, וחלק מהם לא חידשו עד היום.
נכון, אותו מודל מפעם.
כן, שזה...
אנחנו נקנח במחקר ענק שעשתה אוניברסיטת פנסילבניה, והיא בדקה מחשבות של אנשים על קרחת.
כן.
לחיוב, ניתן לך את הרשימה, לחיוב היה גברים עם ראש מגולח קיבלו הערכה כדומיננטיים יותר.
בבקשה.
גברים שהורידו להם את השיער בפוטושופ, נתפסו כי יותר גבוהים וחזקים מהרושם שקיבלו בתמונה המקורית עם שיער.
ערב טוב.
גברים שסובלים מהתקרחות יחוו שיפור בביטחון העצמי אם יגלחו הכל. זאת אומרת, אלה שמסתובבים ממה זה.
יפה. זה אמיתי, זה מחקר
אמיתי. לשלילה לעומת זאת, היה למספרי אחרום, קרחים נתפסים כמבוגרים בארבע שנים בהשוואה לבעלי שיער.
אוקיי.
ואנשים בלי שיער נחשבים פחות שווים, יעני בעיני בחורות.
אנשים מפחות שיער,
כן.
קרחים, לא נכון.
לא?
לא, לא, לא ילך לך. זה מחקר בתחת שלי, אמרתי. זה לא נכון.
אתה אומר, אתה רואה את עצמך כג'ייסון סטייטם.
אני אומר, קריזמה זה...
ברוס וויליס.
לא, לא אני. אני אומר, קריזמה, אתה תמיד תהיה קריזמטי. אוקיי, אני לא אדבר על עצמי. אתה לא יכול להדביק קרחת לרעיון. אתה צריך להדביק קרחת לבן אדם עצמו, לאופי שלו, למה הוא מביא.
אבל המלצה בעד או נגד גיחה לטורקיה וחזרה עם כיפוד על הראש.
לחלוטין, תישאר ככה, תעשה גיחות לטורקיה לדברים אחרים. יש שם שווארמה כמובן, דונר, איסקנדר, יש דברים טובים בטורקיה.
טל פרידמן, תודה רבה לך.
תודה אחי יקר, תענוג.
הלאה נועה.
היי. מה?
פרק על קרחת מגיע לנקודת הסיום שלו, שמעתי דעות לכאן ולכאן, מה את אומרת?
וכאילו כבר מראש אתה מזמין, כאילו קוקו... פוני קרה כזה.
אני חושב שהייתי טיפוס של קוצים, קוצים וג'ל.
נראה לי אף פעם לא היה לך קוצים וג'ל.
היה קוץ וג'ל.
לא נכון, אני ראיתי תמונות. בילדות שלך הייתה עם שיער ארוך.
נכון, ולא מחמיא.
כן, אבל אתה עברת גם משיער ארוך ללא כלום, אז כאילו...
אבל את מבינה את הצער שאין לך את חופש הבחירה?
אתה מרגיש שאולצת להיות קרח?
בוודאי.
אני אוהבת אותך ככה.
קודם כל זה ממש יפה. אבל הטלוויזיה, יש לה תקרת זכוכית לקרחים, שמת לב על זה?
כן, בעיקר כי היא משתקפת לך בקרח. לא, אבל...
הבחירה הנכונה לקריירה היא שיער.
למה אתה חושב?
כי אני מסתכל ימינה ושמאלה, מחוץ לערוץ הספורט ולתאגיד, אין קרחים.
אוקיי. למה אתה מסתכל ימינה ושמאלה? תעבוד בערוץ הספורט ובתאגיד. סתם, לא, אני צוחקת. אני חושבת שיפה לך ככה. יש לך צורה מאוד יפה של ראש. האוזניים שלך בגודל פרופורציונלי נהדר. זה כזה מי שאתה. אבל זה לא משהו שנראה לי היה מוסיף לך, וזה לא משהו שחסר לי כשאני ככה מסתכלת עליך.
את מסתכלת עליי עכשיו, כאילו?
כן. לא, אני מסתכלת כדי להבין מה חסר לי, ואולי הייתי שמה כובע, אני לא יודעת אם שערות זה מה שהייתי מוסיפה.
אבל עדיין, המחקרים חד משמעיים, דיברתי על זה גם עם טל קודם, קרחת לציבור הרחב גורמת לך להיראות מבוגר בארבע שנים.
אבל אתה גבר, אז מה זה משנה אם אתה בן 40 או 44? אתה לא אישה שעכשיו... אתה יודע, קשוח קצת להתבגר מול המצלמות, אוקיי? כשהכרנו חשבתי שאתה בן 35, וגיליתי שאתה בן 29, זה היה מאוד מרענן.
תודה קודם כל, שוב, חשבתי שפעם אחת הפרק הזה יהיה הרמה לדניאל.
למה זה לא מרים? אני חושבת שמאוד יפה לך קרחת, ואני חושבת שגם הילדים מאוד אוהבים את זה, וכשאנחנו הולכים ברחוב ומזהים כל בחור קרח כאבא, זה... מאוד משמח אותם. אז למה לקחת את זה מהם? עכשיו יש עדנה לפרופס. אנשים באים עם שרשראות, עם זקנים מפוארים, עם עגילים, אז תמצא אתה את הנישה שלך, וזה מה שתעשה, כי אני חושבת שהנישה שלך היא לא שיער, היא היעדר השיער.
אבל ראית את שמוליק?
או חתיך.
יפה לו.
כן, נכון, אבל האמת שבתמונות שהוא הראה גם היה יפה לו בלי. מה, זה נורא יפה, אני לא מבינה, קרחת זה סקסי, זה גברי, זה כאילו חייתי כזה. אני אוהבת את זה.
קצת מדליק את השיח הזה.
לא. חוץ מזה, כשלך אין שיער, זה נותן יותר נוכחות לשיערות שלי בבית, כשהן נושרות. כאילו,
וגם יש את מי להאשים.
בעיקרון אתה יודע, טוב מאוד לפזר שערות מאיברים אחרים, לא צריך את הראש בשביל לפזר את השיער שלך בבית. אבל עדיין, השיער שלי הוא קצת יותר דומיננטי משלך. מה עוד יש לך להגיד על נושא הקרחת, דניאל?
את יודעת איזה סיפור זה משפחתית, וכמה שנים בזבזנו על לדבר על זה.
אני לא ליוויתי אותך בתקופה הזאת של הגסיסה. אוקיי?
אפשר לא לקרוא איזה גסיסה.
לא הייתי בתקופה הזאת של הנשירה, של השלכת. לא הייתי שותפה. אני קיבלתי אותך כבר חסר שיער, אבל כן, גם לך הייתה תקופה שהערכת, נקרא לזה כך, שמה שזה אומר אצל קרחים, זה בעצם לתת לשיער לגדול קצת, כאילו שהוא כזה קצת קוצי, שיש כזה צל, ורק אז להוריד, וזו הייתה הבעיה, כאילו זה היה מראה לא כל כך טוב, שהשיער טיפה גדל ולא הורדת אותו, לעומת עכשיו, כאילו על הסכין, שזה מאוד יפה. כן, זה יותר מסוכס. אני אוהבת את זה, אני לא מבינה למה, למה לא. ואתה יודע מה? כאילו, אם תשים שיער, קודם כל מאיפה זה יהיה? איזה סיב, איזה שורש זה? מאיפה לוקחים אותו? זה דבר ראשון.
מאחורה של הראש, או מעל התחת, נראה לי.
אוקיי. אז כאילו, הבנתי. אז זה כאילו שיער עורף או שיער טוסיק?
בגדול כן, זו הבחירה.
אז יהיו לך טלטלים? אז למה בעצם אתה לא רוצה להשתיל שיער?
כי אני מרגיש שזה כבר חלק מהזהות שלי, וזה מבחינתי איבר שלא חלק ממני כבר.
אוקיי, אני מבינה. שוב, זה... אתה מאוד... כאילו מדבר בעד ונגד, בעד ונגד, אבל העובדה היא שאתה לא רוצה לעשות השתלת שיער, אוקיי?
אני מתלבט, זה נראה לי פשוט כרגע שיש לי יותר נגד מבעד.
בסדר, זה לא משנה, מה שאני אומרת זה שכבר, זה לא פדיחה, אוקיי? התעשייה הזאת היא תעשייה ענקית, אנשים חוזרים, תראה את התור חזרה מטורקיה לארץ, כולם עם הבנדנה השחורה הזאת מסביב לראש שלהם, כי כולם נסו להשתיל שיער, מישהו מתבייש בזה? לא, אז למה אתה מובך מזה? זה לא הפאות של השנים הקודמות שהיו מביכות ודברים כאלה, זה משהו אחר. אז תחשוב עם עצמך, אני חושבת שזה מאוד יפה לך. קרחת, זה חלק ממך, ואני אתגעגע אליה אם היא לא תהיה. לליטוף החלק. למגע הכתיפה.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.